שלום לכולן. היי רוני.
היי גיל. ברוכות הבאות לנשים זה הכל. בקוף, הפודקאסט שמדבר על ואל נשים, נשיות ומה שביניהן. אנחנו מזמינות אתכן לקחת חלק בשיחה בין שתי חברות על נושאים שמקיפים את החיים שלנו, אבל אולי לא מקבלים מספיק פוקוס.
וגם אולי לאסוף על הדרך תובנות על עצמכן ועל העולם. חשוב לנו לציין שאנחנו אומנם מדברות בלשון נקבה, אבל המילים שלנו פונות לכולם.
גיל, על מה נדבר היום?
היום פרק מיוחד מאוד, שבו אנחנו לראשונה מערכות גורם שלישי. אז בחרנו להתחיל בלארח את רן דקל, דיאטן קליני ומאמן כושר, תכף הוא גם יציג את עצמו כמובן, וביחד אנחנו נדבר על תרבות הדיאטות, הסתכלות אחרת על אוכל ודימוי גוף וכדומה.
לפני שנצלול, אנחנו רק רוצות להזכיר שיש לנו גם קהילת פייסבוק וגם קבוצת וואטסאפ, הקישורים אליהן בתיאור של הפרק, וגם אם עוד לא דירגתם אותנו בספוטיפיי, זה מאוד יעזור לנו. תודה רבה, אהבות אתכן.
טוב, אולי נפתח בלהסביר למה בכלל רן נמצא פה, כי יכולנו האמת לארח כל מיני אנשים בתחום התזונה.
כגון.
אז תסבירי לנו, רוני.
טוב, אני את רן הכרתי, לפני כמה זמן רן? יש לנו שנתיים? שנה וחצי?
שנה וחצי נראה לי.
שנה וחצי?
כזה, כן.
כשבת זוגי שתחיה, המליצה לי על רן כדיאטן, שהיא חושבת שלא יעצבן אותי. זה ממש הייתה הגדרה. אני אמרתי לה שאני לא מוכנה ללכת לדיאטנים יותר, לא מוכנה יותר לשמוע על השטויות האלה, דיאטה זה רעל מבחינתי. והיא אמרה לי, תנסי, מה אכפת לך? אז קיבלתי את הטלפון שלך, אני חושבת שהיא חיברה בינינו, ועשינו שיחת טלפון, ובשיחת טלפון תקין אותי אם אני טועה, וגם אם אני טועה תשקר לי, התאהבנו.
כן, לגמרי. שיחה של כמה זמן זה היה? זה 45 דקות?
כן. זה כאילו הייתה שיחה שכמו קירות שאתה עושה בדרך כלל, נכון?
כן, רק נמשכה כאילו לאורך של פגישה מלאה.
כן. ובשיחה הזאת הצפתי לרן את כל הדברים שאני לא רוצה. אני לא נשקלת, אני לא זה, אני לא פה, אני לא שם. הצפתי רק מלא דברים שלא, כדי קצת כאילו במקום מסוים להוריד אותך מהרעיון, ולא הראת מהרעיון, וגם הצעת לי דברים שרציתי לשמוע. כאילו רציתי לשמוע שנדבר עליי, ורציתי לשמוע שנעשה את זה בדרך שלי ואיך שאני אוהבת. ומפה לשם, באופן חד משמעי, נרקמה קודם כל חברות. הייתה שם גם מה שנקרא יחסי דיאטן לקוחה, אבל יצא לנו מאז לדבר המון פעמים, כלומר על נושאים שקשורים לעולם הדיאטות, ונושאים שקשורים על עולם דימוי הגוף, אבל לא כבעלי מקצוע, אלא כחברים. ואני גיליתי בן אדם ש לא חי כמוני את גישת הדימוי גוף, כאילו ביום-יום, ומדבר על זה כל הזמן, אבל נדהמתי לגלות, פעם ראשונה בחיי פגשתי גבר, שמכיר את העולם הזה בצורה שאני רואה אותה כבריאה, וגם היה לי את מי לשאול ברמת הידע. כמות הפעמים שאני מתקשרת לרן ושואלת אותו על כל מיני דברים, או על פרסומות שאני רואה, ועל זריקות וכדורים, ומה הוא חושב ומה הוא יודע, וזה שאתה בא עם ידע, ועם גישה שאני רואה אותה כשפויה, אז אני אמרתי לגיל שבעיניי חובה שתבוא. ו
פרט חשוב.
אתה מאזין שלנו.
בוודאי, מה זאת אומרת? מאזין די קבוע אפילו. אז קודם כל, תודה. תודה שהזמנתם אותי. זה מאוד משמח אותי. וכן, אני מאזין קבוע לתוכנית. כאילו, כיף לי.
ברמה שבפרקים הראשונים גם הייתי מקבלת ממך הודעה אחת אחרי כל פרק, שמעתי את הפרק על דימוי גוף חיובי, שתדעי לך שככה וככה וככה, שימי לב שאתן מקליטות ככה, אבל איזה יופי אמרתן ככה, והייתי מקבלת ממש בריף של מה דעתו.
זה אולי המקום להגיד שבפתיח אנחנו תמיד אומרות שהמילים שלנו פונות לכולם, אז זה ממש זה. אנחנו, הרוב הקהל שלנו באמת נשים, אבל אנחנו, היי, כולם יכולים לשמוע אותנו ולהתחבר, ו יצא לנו לחשוב על זה שאולי תחשבו אתן על וואי, למה הן הביאו גבר לדבר בפעם הראשונה שהן מערכות? כאילו, איזה לא פמיניסטי זה? אז קודם כל, לא.
מי אמרה מה זה פמיניסטי? מי מחליטה?
כן, אתם לא תחליטו עלינו, סתם. בגדול, אנחנו פשוט שתינו, גם אני מאוד מתחברת לגישה של רן, והזדמנות לפרגן גם לחבר לגמרי מהלב, ולתת לכן לשמוע איזה זווית חדשה. ועוד פרקים עם אורחים ואורחות בהמשך, אז הכל פתוח, הכל פתוח ועוד לא מאוחר.
מצב הרוח ישתפר?
אוקיי, דיברנו מספיק. רוני, דיברנו מספיק. בואי ניתן לרן קצת לדבר, בשביל זה הבאנו אותו. אז רן, בוא תספר לנו קצת, ככה, בגדול, מה אתה עושה, למה אתה עושה, איך הגעת לזה, מה שבא לך?
וואו, טוב. אז ככה, אז אני, כמו שהצגתם אותי בצורה יבשה, אני דיאטן קליני ומאמן כושר. אני עובד בעיקר עם לקוחות שהם רוצים לשנות את הרכב הגוף, אני קורא לזה, או לרדת במשקל. זה רוב הלקוחות שמגיעים אליי מן הסתם, סטטיסטית גם. זה רוב האנשים שפונים לייעוץ. אבל אני משלב יותר כלים שהם קשורים לעולם ההתנהגות, שינוי חשיבה, מוטיבציה, כל הנושא הרגשי. אני לא מתמחה באכילה רגשית, אני תמיד אומר את זה. אני חושב שאנשים שצריכים לעבוד על האכילה הרגשית שלהם, יש הרבה פעמים אנשי מקצוע יותר טובים מדיאטנים, שזה לא בהכרח עבודה מול דיאטן, דווקא מול בריאות הנפש, או מול פסיכותרפיסטים, או מאמנים, פחות דיאטנים. אז אני כן נוגע בזה במהלך הטיפול שלי, אבל זה לא עיקר הטיפול. ובעצם אני הגעתי לעולם התזונה כשאני הייתי ילד שמן. הייתי בעודף משקל. כמו הרבה אנשים הלכתי להתאמן בחדר כושר. מאוד התאהבתי בעולם האימון. בדיוק אני וגיל גם דיברנו על זה לפני הפודקאסט שאנחנו שנינו, זה אחד הנושאים שמחברים בינינו, זה האהבה שלנו לאימון.
מחברים ביניכם ושמים אותי בצד.
בסדר, אבל במקור הוא חבר שלך, אז מותר לי גם קצת לעשות בונדינג.
לג'יט, תמשיך.
זה לא אומר שאנחנו זה, שאני לא...
זה לא מוריד מזה, כן.
בדיוק, פחות.
אוקיי, תמשיך.
ובעצם דרך זה אני התחלתי באמת לשנות את התזונה שלי. התחלתי מגיל די צעיר, מאזור גיל 15-16, לקרוא המון, ללמוד. ירדתי במשקל, עליתי במשקל, ירדתי, עליתי, ירדתי, עליתי. אני ככה משחק עם הדבר הזה המון שנים. ואחרי שהייתי מאמן כושר כמה שנים טובות, הבנתי שחסר לי הכלי הזה של הטיפול, מעבר לאימון, לעבוד עם לקוחות, והלכתי ללמוד תואר בתזונה. אחרי שעשיתי את התואר, הבנתי שאני רוצה לעבוד עם אנשים שהם בעיקר רוצים לעבור את התהליך שאני עברתי, או רוצה לעזור להם לעבור את התהליך, וזה בעצם הדבר שאני מתמקד בו היום. אני עובד גם קצת עם ספורטאים, שבאים אליי לא בהכרח רק כדי לרדת במשקל או לשפר יכולות, אלא דווקא לחיות בשלום עם האוכל שלהם. אני חושב שאחד הדברים שרוני אמרה קודם, שבעצם חיבר בינינו, זה שהיכולת שלי, א', בתור מישהו שעבר איזשהו תהליך ועשה אותו, להתחבר ללקוחות שלי, וגם שנייה להוריד להם את הפוקוס מכל העניין הזה של רק לרדת במשקל, רק רזון, רק אחוז שומן נמוך, חיטוב, כל מה שצף היום ברשתות, אז אני דווקא נותן את הזווית השונה, וההסתכלות השונה, אני בטוח שנדבר על זה בהמשך.
בטוח.
אני רוצה שתסביר לנו קצת, אני יודעת שיצא לך לדבר על זה עם רוני והיא סיפרה לי קצת, אבל יש פה עוד מלא אוזניים שירצו גם לשמוע. מה ההבדל בין דיאטן לתזונאי?
אני אגיד גם למה אנחנו שואלות את זה. כי למילה דיאטה יש, גם זה למה שאלתי אותך את זה בעבר, למילה דיאטה יש קונוטציה שלילית, לפחות
נכון,
בחיים שלנו.
נכון, את צודקת, זה ממש חשוב. אז את אוספת חשובה.
תדע יפה שלי. מילה דיאטה זה מילה תאונה, ואני מודה שאני אהבתי להציג אותך כתזונאי, רק כדי לא להכניס, לחבר אליך את המילה דיאטה. ואז אתה הסברת לי, הסבר מעניין, אז אני חושבת שזה דווקא חשוב להבין למה קוראים לך דיאטן. למה זה התואר.
אוקיי, אז קודם כל, בוא נלך לנתון מעניין, מה זה בכלל המילה דיאטה. בסדר? אז המילה דיאטה בכלל מגיעה מהמילה...
אופה, התחלנו, אני מרגישה שהתחלנו, קדימה.
מהמילה...
הוא גם בא עם נתונים, נכון? זה מרשים כשהוא בא עם נתונים, אני מתה על זה בשיחות שלנו.
חד משמעית.
אז קודם כל, המילה דיאטה באה מהמילה היוונית דיאטה. דיאטה זה אורח חיים, אוקיי? וכשאנחנו אומרים דיאטה, אנחנו כאנשי מקצוע, אנחנו מדברים על אורח חיים ועל תזונה מסוימת, אוקיי? לצורך העניין, גיל היא טבעונית, הדיאטה שלה היא טבעונית. אוקיי? זה לא אומר שהיא עושה דיאטה לירידה במשקל, זה התזונה שלה. כשאנחנו אומרים דיאטה, אוטומטית עולות מחשבות או קונוטציות שליליות לנושא, אנחנו גם ניגע בזה בהמשך, אבל דיאטה בסוף אנחנו גם משאילים אותה מהמילה דיאטישן באנגלית, ובעצם אנחנו מתעסקים בנושא של תזונה, אורח חיים. בסדר? דיאטה. תזונאי היא מילה שהיא באמת יותר יורדת בגרון. כשהרבה פעמים שואלים אותי מה ההבדל בין דיאטן לתזונאי, הכוונה היא יותר ששואלים אותי מה ההבדל בין יועצי תזונה לבין דיאטנים. מישהו שהוא הגדיר את עצמו כיועץ תזונה כי הוא עשה איזשהו קורס, הוא לא מוסמך לתת ייעוץ תזונתי, לטפל בתזונת האדם, לטפל בכל הרגשות והנפש שמסביב, על פי משרד הבריאות. משרד הבריאות מסמיך אנשים שעשו תואר ראשון, סטאז' בבית חולים, קופות חולים, מרפאות, ועברו מבחן ממשלתי. כל מי שלא עשה את המסלול הזה, יכול לקרוא לעצמו איך שהוא רוצה, אבל בפועל הוא לא באמת לא תזונאי ולא דיאטן, ואסור לו לתת ייעוץ. לגבי מה אמרתי בדיוק כשדיברנו, אני לא זוכר, אני מודה.
את זה. ממש.
אבל אני אגיד משהו שנייה על כל הנושא, התחלנו עם נושא הדיאטה, אז אני אגיד משהו על זה, על גישת הדיאטנים, אוקיי? או גישת התזונאים החדשים. יש עולם חדש שהוא New Age, בסדר? כל הדיאטנים היותר צעירים, עכשיו, אני, אמנם אני לא צעיר, אבל אני אגדיר את עצמי כדיאטן צעיר באופן יחסי, יש גישה שונה, זה כבר לא הגישה של פעם, אני יודע שרוני תמיד מזכירה את זה בפודקאסט, שהיא הייתה בכל מיני תוכניות שהיא הייתה צעירה.
גם אני.
וגם את, נכון.
מלא.
וכל מיני כאלה קבוצות ששוקלים ומוחאים כפיים או מדברים על קלות, היום העולם הזה הוא מתחיל לעבור שינוי. אנחנו רחוקים מלגמרי, רחוקים עוד הרבה מלעבור שינוי כמו שצריך, אבל כן יש ניצנים של שינוי, בין אם זה על השיח עצמו, בין אם זה, אם זה על העניין של הרזון, גישה של דיאטנים, השמנופוביה שנכנס די חזק, מוצפת, גם אני יכול להגיד בקבוצות של הדיאטנים הסגורות, שמדברים על זה ומעלים את זה לדיון הרבה פעמים, והדור החדש הוא לא אנשים שדוחפים לדיאטות קיצוניות ולרק מספרים, זה לפחות ממה שאני יודע, ואולי זו הסביבה שלי, אבל אני מרגיש
את זה. אני רואה עוד הרבה, בעיקר ברשת, עוד הרבה אנשים שאני לא בטוחה מה ההכשרה המקצועית שלהם, כלומר, יכול להיות שחלקם כן דיאטנים, וחלקם סתם במרכאות יועצי תזונה כאלה, או שרלטנים כאלה, ואחרים שלא למדו כלום, שגם את זה יש לצערי. אני עדיין רואה הרבה מאוד את הגישה הישנה, את התפריטים המאוד מאוד מדויקים, את יש שיטה אחת שניתנת לכולם, ואיזושהי הבטחה שהשיטה הזאת תעבוד גם עליך, וכל מיני דברים שאני באופן אישי זה עושה לי חלחלה בכל הגוף.
אני רוצה להגיד משהו. אחד החיבורים הראשונים שרן ואני עשינו, היה על המדיה. כאילו, רן עזר לי עם עניין התזונה, ואני עזרתי לו עם עניין הרשתות החברתיות, וכאילו, ככה התפתח הקשר מאוד. וגם אמרתי לך שמה שמפריע לי, זה האופן שבו משווקים. עכשיו, גם בפודקאסט אני מדברת המון על השימוש בשיווק ובפרסום כדי לגעת לנו בנקודות רגש קשות, כדי שנזוז, כדי שנעשה משהו, כדי שנקנה, כדי שנרכוש, כדי שנגיע. ובעולם התזונה, אני לא רוצה להכריז אם זה באמת דיאטנים או יועצי תזונה או whatever, אבל הרבה פעמים בשביל לגרום לנו להגיע לתזונאים מסוים, לדיאטן מסוים, בשביל לגרום לנו לעשות לייק, בשביל לגרום לנו לרצות להיות תחת השירות של אותו אדם, יראו לנו לפני ואחרי, לדוגמה. ואתה זוכר שדיברנו על זה בעבר?
נכון.
לפני ואחרי, זה
או כל הפוסטים האלה של נשנושים עד 100 קלוריות.
זה מאוד, איך את קוראת לזה? דיכוטומי, נכון? זה מתאים פה דיכוטומי?
כן, אני אוהבת את המילה.
אז זה מאוד חד משמעי. כאילו, באמת, כמו שאת אומרת, הכל מתאים לכולם. הנה לפני והנה אחרי, בטח מה שהיה בדרך היה ממש קלי קלות, ולא רק זה, גם בסוף זה נשאר ככה. אז לצערי גם עולם התזונה והדיאטות התלכלך בגלל המדיה החברתית.
אני אוסיף יותר מזה, כן? וזו דעתי האישית, כן? אבל מחרפן אותי שאנשים שווקים את עצמם בלי חולצות או בבגדי ים. לא שאני, שוב, לא שזה, אבל אני חושב שמישהו שמטפל, ואני בכוונה משתמש במילה טיפול, כי כשאנחנו עושים טיפול תזונתי, זה טיפול, אוקיי? מטפל בנושא כל כך רגיש כמו אוכל ונפש האדם, לא יכול לשווק את עצמו, כי יש לו קוביות בבטן.
זה, אמן.
זה, אנחנו מתעסקים בעצם, אני לא רוצה להיות הקיצון של שמנופוביה, כי כל אחד באמת שיעשה מה שהוא רוצה, וכל אחד יכול לשווק את עצמו באמת איך שהוא רוצה. אני חושב שזה שוב, נושאים שהם יותר רגישים, ואם אתה מוכר את עצמך רק על פי הקוביות שיש לך בבטן, או את מוכר את עצמך לבושה בגד ים, וראיתי גם פשוט פרסומות באינסטגרם, של מאמנות כושר שמתאמנות עם בגד ים כדי למשוך קליינטים, יש פה בעיה רצינית. וזה כבר באמת מעבר להכשרה, וזה מעבר למה שהם מציגים. ואני אתייחס שנייה לעניין השבלונות. כשבן אדם אין לו מספיק כלים ואין לו מספיק ידע, והוא לא צבר אותו בשנים של ניסיון ולימודים, לימודי עומק וגישות, וזה אחד הדברים שאני דיברתי עליהם, שאני מתעסק בנושא של שינוי התנהגותי, זה הלכתי ללמוד את הנושא הזה. מעבר לתואר הראשון, שזה אחלה וחשוב, התחלתי ולקחתי קורסים שהם קשורים לטיפול. כל מה שקשור לטיפול התנהגותי קוגנטיבי, בהקשר של ירידה במשקל, בהקשר של דימוי גוף, בהקשר של אכילה. אכילה רגשית. יש קורסים שהם מיועדים לדיאטנים בהרבה נושאים, וחשוב מאוד להתמחות בזה. כשאני בא למישהו והוא נותן לי תפריט שבלוני, ולא מתייחס בכלל לרקע שלי, לא לבדיקות דם, לא לרגשות שלי, לא מה עשיתי קודם. אני בעצם...
לפעמים גם אפילו לא למה אותו בן אדם אוהב לאכול.
נכון. לא מה אוהב
לאכול. כאילו הדבר הכי בסיסי.
נכון. אני לא אשכח שהגיע אליי מישהו, זה סיפור דווקא נחמד, שהוא הגיע אליי מאיזשהו יועץ תזונה, שהוא נתן לו לאכול בבוקר כמה כפות של שיבולת שועל עם מים, זיתים ובצד טונה במים. למה? כי זה נכנס בערכים שהוא צריך לאכול. הרי זה הזוי.
זה מזכיר לי שאני פעם הייתי אצל איזה שרלטן. סיפרתי על זה לדעתי כבר באחד הפרקים, שכאילו אסר עליי נגיד לאכול פירות. וזה הדבר הכי אהוב עליי. כל מי שעוקבת אחרי היום יודעת שאני פותחת את הבוקר שלי תמיד עם פירות טריים, כי זה פשוט הדבר שאני הכי אוהבת בעולם. ואני במשך כמה חודשים לא יכולתי לאכול פירות. וגם הוא נתן לי נגיד לשתות שייק חלבון, איכס, זה דוחה.
למה,
זה לא טעים.
למה הגעת אליו מלכתחילה?
הייתי אז...
ואיך הגעת אליו?
הייתי אז עמוק מאוד במה שאני נזהרת מלקרוא לו הפרעות אכילה, כי אף פעם לא הלכתי לאבחון, גם על זה דיברתי בהרבה מאוד פרקים, כן. אבל אני די בטוחה שאם הייתי הולכת לאבחון, אז זאת הייתה התוצאה. והייתי בתוך מערכת יחסים מאוד הרסנית עם עצמי, עם הגוף שלי, עם אוכל. באותה תקופה יצאתי עם מאמנת כושר, שגם היא הייתה, היא הייתה כזה בהכנה לתחרות מיס ביקיני.
אני לא ידעתי את זה. מעניין.
לא סיפרתי את זה?
לא.
אוקיי, אז היא הייתה...
לא על מיס ביקיני, זה בטוח.
אוקיי, יכול להיות שרציתי קצת לשמור על כבודה, אבל okay. תכלס גם אם היא תשמע את זה, אז אני לא משקרת פה זה, וגם את מאוד חמודה, כאילו, היה כיף איתך בגדול.
מטורללת, נו.
אז היא הייתה בהכנה למיס ביקיני, שזה תחרות כזאת, מי שלא יודעת, של חיתוב מאוד מאוד קיצוני, והיא הייתה אצלו. ואני אז נתקעתי כזה בירידה במשקל, ונורא רציתי לרדת עוד, כי רציתי להיות הכי, 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 הכי רזה. אז היא אמרה לי, בואי תנסי אצלו, מה אכפת לך? מה אכפת לי? מה אכפת לי לא לאכול? מה אכפת לי להיות עצובה? מה אכפת לי, אני כמה חודשים הייתי על תזונה סופר קיצונית, והגעתי למשקל הכי הכי נמוך שהייתי בו בחיים, ברמה שאנשים כבר ממש שאלו אותי אם אני בסדר, אם... מה קורה? והייתי מאוד עצובה, מאוד עצבנית, מאוד רעבה, וזה היה נורא.
וכמה זמן הצלחת לשמור על זה?
בערך 4 חודשים. זה גם הגיע כמובן לא רק עם התפריט הבאמת לא שפוי הזה.
גם תוכנית אימונים.
גם תוכנית אימונים לא שפויה. של 4-5 פעמים בשבוע חדר כושר, של כל פעם 2-3 שעות. הייתי אז סטודנטית, הייתי צריכה להכניס את זה בלוז, הלא הגיוני שגם ככה היה לי. וזה החזיק מעמד בערך 4 חודשים, וכמובן...
כמה זמן לקח לך להגיע לזה?
להגיע למה?
לאותו משקל נמוך שהגעת אליו?
שנה בערך.
זאת אומרת, לקח לך שנה לעשות תהליך, כדי שהצלחת להחזיק אותו בשיניים 4 חודשים.
כן, וכמובן שאחרי זה עליתי הכל בריבית דריבית, כי גם את זה כבר אמרנו שהנתון הכי מעניין על עולם הדיאטות זה שרק בערך 5% מהאנשים מצליחים להחזיק את המשקל אחר כך.
כן, יש כל מיני נתונים סותרים, דווקא בחלק מהמקומות מדברים גם על אחוזים יותר, קצת יותר גבוהים.
אבל זה בכל מקרה לא הרוב.
אבל זה לא הרוב, ובכלל באופן כללי יש פרק בנטפליקס, באחת התוכניות שנקראת... מקרוב לדעתי זה נקרא, יש פרק שנקרא למה הדיאטות נכשלות, ואני ממליץ לכולן לראות אותו.
מעניין מאוד.
מאוד מאוד מעניין.
לא נראה לי שראיתי, אבל אני אראה.
זה מעניין, כי אנחנו מדברים פה על החוויות הקשות, כאילו, שנשים ואנשים עוברים עם דיאטות, עם תהליכי תזונה כאלה ואחרים, ובסופו של דבר כולם עדיין רוצים, כמובן שאני מכלילה, אני מדברת חברתית, תרבותית, אוקיי? כן. אנחנו עדיין רודפים אחרי הדבר הזה, וכשאני מספרת שבאתי אליך בגלל עם כל הלואים האלה, כן חשוב לי להגיד את זה, זה לא, אין פה עכשיו, זה לא שיווק לייעוצים של רן, אוקיי? לקחנו אותו, הבאנו אותך לפה, כי אנחנו סומכות עליך, אבל זה, אין פה את העניין הזה אני לא אומרת את זה בשביל להמליץ ללכת. כמובן עניין של בחינה, ותעשו את החושבים שלכן, ואם זה נוח לכן ומתאים לכן, וגם לא בהכרח גישה כזו היא הנכונה לכן. אבל אחד הדברים שעזרו לי להסכים לחזור בכלל לחשוב על ליצור איזושהי מערכת יחסים שונה עם אוכל, או עם מה אני מכניסה לגוף שלי, היה שאמרת לי שהכל עניין של baby steps, של צעד צעד, שהסכמת, אני חושבת שאחרי הפגישה הראשונה, המשימה שלי הייתה לשתות הרבה מים. כאילו, זה היה כל כך אנושי לי, וכל כך לא קיצוני לי, וזה משהו שאני ממש מרגישה, שלפחות הדור שלי לא גדל על האופציות האלה.
נכון, אנחנו הגענו לאנשי מקצוע שאמרו לנו, אוקיי, ממחר בבוקר את אוכלת תפוח ושקדים ושתי פרחיות עם קוטג' ושוטה ועושה 5 אימונים ובהצלחה, תהיה לדרך.
יש לך גם אופציה, אם את רוצה, לא, את הקווקר את יכולה בעדן, יש אופציות. זוכרת את זה? היה מלא, יש תפריט עם מגוון
סלש, של סלש, סלש, מלא כן. סלשים.
אני ממש מרגישה שזה, שאולי זה העולם שאנחנו באות ממנו, עולם דימוי הגוף, והרבה נשים שמדברות איתנו על חוויות דומות, מהרבה שיחות שלי יש, זה טראומטי. זה באמת טראומטי. ואני אשמח אני אשמחה לשמוע שיכול להיות שבאמת הדור החדש הוא בגישה יותר בריאה לנפש, אבל הלקוחות הם עדיין אותו דור. את מבין מה אני אומרת? כאילו אנחנו בראש שלנו עדיין תקועים בשנת 2003.
הבנתי, אוקיי, כן, אני מבין מה את אומרת. אז אני, שנייה, אני אגיד משהו בהקשר הזה. כשבן אדם מגיע אליי לירידה במשקל, או מישהי מגיע אליי לירידה, רוב הלקוחות שלי, אגב, זה נשים, אם תרצו את המספר
לא מפתיע.
המדויק זה 92% בערך, אבל בסדר, אל תפסו אותי בזה, זה משתנה
מיום. אני גם מאוד מסודר כמוך, בקטע המשרדי, שתדעי.
אני מאוד מסודר, כן.
בחור כלבבי.
וכשמגיע או מגיעה אליי מישהי שהמטרה שלה היא ירידה במשקל, אני מן הסתם לא זורק אותה מהמדרגות, או מגלגל אותה, או כל דבר אחר. צריך להבין ולהגדיר מחדש את היעדים שאני רוצה להגיע אליהם. ירידה במשקל יכולה להיות באמת מצד אחד מטרה, כי לקוח מגיע, אומר, אני רוצה לרדת 20 קילו, אני רוצה לרדת 50 קילו, אני רוצה לרדת 4 קילו. אבל כשאנחנו שמים את הפוקוס על דברים אחרים שהם לא הירידה במשקל, הרבה יותר קל גם לעשות את התהליך, מבחינה חווייתית, וגם כשמגיעים במידה והגעתי ליעד או הגעתי קרוב ליעד, הרבה יותר קל יהיה לי לשמור על זה.
אז שאלה באמת מוביל אותי לשאלה שרציתי לשאול, שרצינו לשאול. שקילות. יש לפחות ממה שאנחנו חיות בעולם דימוי הגוף, הרבה פעמים קצת מניעים, מרחיקים מהמשקל, מהאובייקט משקל, בשביל לא להגדיר את עצמנו לפי המספר שאנחנו שוקלות, כאילו. ואני, נגיד, מבחינתי, אני עד לא מזמן שהרופאה פלטה לי כמה אני שוקלת, לא ידעתי כמה אני שוקלת איזה 5-6 שנים. עכשיו, זה גם קיצוני, כן? אני חושבת שצריך לשמור על שפיות משני הכיוונים. כלומר, לא הרג אותי לשמוע כמה אני שוקלת. אבל האם יש, לדעתך, עוד דרכים לעבור איזשהו תהליך של תזונה, בריאה, אורח חיים בריא, whatever, כאילו, אני לא רוצה לקרוא לזה בשמות, אבל אתם מבינים, הנושא הכללי הזה, שהוא לא מצריך שקילה באופן קבוע.
בוודאי. קודם כל, שקילה, גם אצלי בקליניקה, היא לא חובה בכלל. לא חובה שאני אשקול, לא חובה להישקל בבית, לא חובה. גם לא חובה לעשות מדדים, אגב. גם כשהגעת אליי, אם אני זוכר נכון, לא, בכלל לא מדדנו אותך בשום צורה ודרך, לא היקפים.
נכון, לא הסכמתי.
לא שום דבר, לא זה.
נכון.
אחלה. אז קודם כל, הזכרנו היקפים, אפשר להשתמש בנושא של בגדים, שזה מתחבר אלייך באופן ישיר, כשאני לובש בגד ואני יודע אם הוא גדול או קטן עליי, או שאני רואה במראה, או שזה פידבקים שהם מספיק טובים כדי לדעת אם אני מצליח לרדת במשקל או לא. אבל אני שנייה חוזר לאותה נקודה. בואי נוריד שנייה את הפוקוס מנושא השקילות, בסדר? השקילה יכולה לשמש אותי כן כמדד להאם אני מתקדם. אם אני רוצה לרדת 10 קילו ואחרי חודש אני ירדתי 2 קילו, אז כן, אני מתקדם לעבר היעד שלי. שאלה, וזה דיברתם מקודם על תמונות שלה לפני אחרי, ואני בגדול מסרב לשים את התמונות האלה אצלי בעמודים, בפייסבוק, באינסטגרם, לא שהוא כזה פעיל מאז שרוני עזברתי.
נטשתי.
אבל אני מסרב לעשות את זה, כי בעצם זה לא מלמד אותנו שום דבר, גם לא על התהליכים הפנימיים והנפשיים שאותו בן אדם עבר, וגם זה לא מגלה לנו את האחרי-אחרי. עכשיו בואו אני אספר לכם סיפור. לקוח שלי שהגיע אליי ירד, נגיד, לצורך הדוגמה, ויש לי כאלה לקוחות, 40 קילו. החליט שהוא רוצה להמשיך לבד, קיבל את ברכת הדרך. אם אחרי חצי שנה, שנה, הוא עלה את רוב המשקל או כמעט את כל המשקל, אני לוקח את האשמה, אני מרגיש שזאת אשמה שלי.
אין מה להתפאר בתמונת האחרי, כי...
זה יכולתי להעלות אותו.
יש עוד אחרי אחרי.
כן. יכולתי להעלות אותו, וזה קרה לי. יכולתי להעלות אותו ולהתגאות שהוא ירד 40 קילו ואיזה מדהים הוא, וזה היה מביא לי לקוחות. אבל חצי שנה אחרי, אם הוא עלה כמעט את כל המשקל או את כולו, וזה קרה, שוב, זה קרה לי, אני לוקח את האחריות עליי. אני אומר לעצמי, הכלים שהוא קיבל, הפוקוס שהוא קיבל, כנראה במהלך הדרך לא היה מספיק חזק ולא היה מספיק נכון, והטמעת ההרגלים שניסינו להטמיע במהלך התהליך לא היו טובים. לכן המשקל עצמו באמת הוא כן חשוב, שוב, מי שמגיע וזו המטרה שלו, אבל יותר חשוב ליהנות מהדרך, זה אחד. איך מייצרים הנאה מהדרך, תכף נדבר על זה, אבל בעיניי יותר חשוב לשים את הפוקוס על הרגלים. דיברנו, רוני הזכירה את זה שאמרתי, לשתות מים? כן, לשתות מים זה הרגל שהוא מאוד מאוד חשוב. בלי שום קשר לירידה במשקל. אם הוא יעזור לירד במשקל, לא בהכרח. אבל זה איזשהו הרגל שהתחלתי, שאני מרגיש איתו טוב. תחושת ההצלחה הזאת תגרום לי להרגיש שאני יכול לעשות, להכניס עוד שינוי. לצורך הדוגמה, לדאוג שיהיו לי יותר ירקות בצלחת.
נכון, זה גם משהו שעשינו. אני מרגיש שיחה שלי משורן לבד.
לא, יש לי מלא מה להגיד, אני רק מחכה בסבלנות.
אני עוד חצי משפט אסיים ואני נותן לך לדבר. ויותר חשוב לי שכשאנשים מגיעים אליי, הם יגיעו בחוויה חיובית. והם יחוו הצלחה. ומזה אני אתחיל לעשות איתם את השינויים. המשקל יכול לא לזוז, ואנשים ייקחו את זה ככישלון. וזה לא אומר שום דבר. אפשר לרדת בהיקפים, אפשר לסגל המון. אני הרבה פעמים פותח בפגישות מעקב שלי, אני בכלל לא שוקל בתחילת הפגישת מעקב את מי שאני כן שוקל. אני שוקל באמצע הפגישה, בערך חצי שעה לתוך הפגישה. למה? כי חצי שעה הראשונה מוקדשת אך ורק למטופל, ללקוח, מטופלת, שידברו על עצמם, על מה היה מהפגישה האחרונה, איך הם מרגישים, מה היה טוב, מה היה פחות טוב, ואנחנו מתייחסים לשינויים שהם עשו. זה ככה מתחילה אצלי פגישת מעקב. אני לא מעלה על המשקל מהסיבה שברגע שאני מעלה בתחילת או העליתי בעבר, או שראיתי את זה גם בסטאז' שעשיתי, שזה מה שהיו עושים בקופת חולים, פשוט מישהו נכנס ומהדלת דוח הולך ישר למשקל, אפילו לא מתיישב, זה משנה לגמרי את כל התחושות של הבן אדם ואת כל הפרשנויות של מה שהוא מפרש ביחס למה שהיה עד עכשיו. וזה מצחיק שהרבה פעמים אנשים יושבים אצלי בקליניקה ואומרים לי, היה לי חודש מעולה והרגשתי שאני יותר פעיל ואני אוכל יותר ירקות ושתיתי יותר מים ואני מרגיש טוב וזה, ואז עולים על המשקל ורואים שהמשקל לא זז, או חלילה עלה, או חלילה ירד, או לא משנה מה, ופתאום ההתייחסות שלהם למשקל הופכת להיות שונה. וזה מה שאני מנסה להנחיל כאילו למטופלים שלי, לא ללכת אך ורק לפי המספרים.
אני מאוד מתחברת לקטע הזה של לא להישקל. אילו אני אמרת מקודם, רוני, שאת חושבת שלא צריך להיות קיצוניים, וואלה, אני טוב לי עם הקיצוניות שלי, אני מסרבת להישקל, גם כשאני החלפתי לא מזמן רופאת משפחה, ואמרתי לה, אני לא נשקלת, אילו מגיעים לרופא חדש, אז הוא תמיד רוצה גובה ומשקל וכזה, אמרתי לה, אני לא נשקלת, אני לא מעוניינת, אם את רוצה, אני יכולה להישקל בלי להסתכל, ותכתבי מה שאת רוצה, ואני לא מעוניינת, כי אני יודעת מהניסיון שלי עם עצמי בעבר, שזה עלול להוביל אותי למקומות לא טובים עם עצמי, ואני פשוט לא רוצה בכלל את האפשרות הזאת. אני כן חושבת שהיום אני במקום אחר לגמרי, אבל לא בא לי בכלל לשים את עצמי בתוך מקום שאני עלולה להכשיל את עצמי. בגלל שאני מתייחסת לעצמי כל כך בכבוד היום, ולגוף שלי, ולאוכל והכל. אבל מה שבאמת מעניין, דיברת על העניין של להסיר את הפוקוס מהמשקל, ולהסתכל על דברים אחרים, ואני מאוד מתחברת לזה, בעיקר למשהו ספציפי שאמרת, שלפעמים אנשים כזה, נגיד, אומרים שהיה להם טוב, נגיד, שבוע טוב, חודש טוב, ואז עולים על המשקל ורואים שהם ירדו, עלו, וכזה זה משנה את כל ההסתכלות שלהם. יש פה איזה משהו שבעיניי הוא קריטי. לא חייבים לבקש עזרה עם היחס שלנו לאוכל, רק מתוך המקום של הרזון או לרצות להיות רזים. אני יכולה להגיד על עצמי שדווקא כש... עשיתי מהלכים כדי להחלים את מערכת היחסים שלי עם אוכל, לרפא את מערכת היחסים שלי עם אוכל, עליתי במשקל. וכדי להיות בריאה יותר, עליתי במשקל. ולפעמים אנשים חושבים שאם הם ילכו לאיזשהו תהליך כדי לאכול בצורה טובה יותר, או בצורה מאוזנת יותר, או איך שלא תרצו לקרוא לזה, אז אוטומטית זה יוביל אותם לירידה במשקל, כי כאילו אם אני אוכל כמו שצריך, אז אני ארד במשקל. וזה סטיגמה שאני אוהבת מאוד לנפץ, ואני אשמח גם לשמוע את הדעה המקצועית שלך, כי לפעמים אנשים לא מבינים שהמשקל הטבעי שלהם במרכאות, או איך שהגוף שלהם בריא יותר, הוא דווקא במשקל גבוה יותר, ואני נתקלת בזה הרבה בבנות כזה עוקבות שמספרות לי על תהליכים שהן עברו, ולא יודעת, מעניין אותי גם מה יש לך להגיד על זה בתור איש מקצוע, אם אתה מתייחס לזה כשאנשים מגיעים ואומרים, אני רוצה לרזות, או אני רוצה לרזות כדי להיות בריאה יותר, או אני רוצה להיות בריאה יותר, אז אני רוצה לרזות. איפה הקשר הזה בין רזון לבריאות נכנס מבחינתך?
שאלה מצוינת, דרך אגב.
תודה, הכינותי מראש.
ככה, קודם כל, אני, חשוב לי, ואני, גם בפודקאסט שלכם וגם בהרבה פודקאסטים שאני שומע, כי אני צרכן גדול מאוד של פודקאסטים, שומע במהירות 1.5, אני מודה.
ברור, גם אני, זה הכי כיף.
ברור, ולפעמים גם 2.
אני לא ידעתי שיש את האופציה הזאת.
יואו, את חייבת להתחיל לשמוע פודקאסט, לפחות את שלנו.
מעניין כמה בנות שעמות אותנו על 1.5.
אני על 1.2 או 1.3, שומעת בדרך
כלל. אני שומע בין 1.5 ל-1.7.
כן, אבל אני מדברת מהר.
עדיין.
אוקיי, אתה מקצוען, תמשיך.
בואו נגדיר בכלל מה זה בריאות.
אני שרופה עליו. אוקיי, תמשיך.
בכלל, מה זה בריאות? כאילו, בוא, אני שואל אותך, אני מפנה אליי חזרת השאלה, okay, מה זה בריאות?
למה אני אומרת שהופכתי לבריאה יותר?
בכלל, בואי נגדיר את הדבר הזה בריאות, כן.
אוקיי, אז קודם כל, לי, אני מדברת כרגע אך ורק על הניסיון האישי שלי, כי אינני אשת מקצוע בתחום הבריאות.
אינני.
רוני אוהבת שאני אומרת אינני. אז קודם כל, כל המדדים שלי מבחינת בדיקות דם וכאלה, השתפרו באופן חד משמעי. בלי שום עוררין. כל מיני דברים גופניים שהיו לי, כמו כאבי ראש חוזרים ברמה היומיומית, ברמה שלא סיימתי את היום בלי לקחת כדור אדוויל, נעלמו כלא היו, ברגע שגם שיפרתי את מערכת היחסים שלי עם אוכל וגם עברתי לטבעונות, זה כזה שני הדברים האלה ביחד, קשה לי להפריד. כל מיני דברים שקשורים למערכת העיכול שמאוד השתפרו, ובאופן כללי, בריאות מבחינתי מעבר לדברים הפיזיים שהם מבחינתי מאוד שחור לבן, כאילו מאוד ברור שזה קרה, הרווחה הנפשית שלי השתפרה ברמות שאין, אני לא רואה את המונח בריאות בלי לדבר על בריאות הנפש ועל כמה שזה לגמרי מגיע במקשה אחת עם בריאות הגוף. אז בכל ההיבטים, אני אוהבת את עצמי יותר, אני מרגישה יותר חיה, אני דואגת לעצמי יותר כי הגוף שלי חשוב לי יותר, אז זה כזה הכל כמו איזה מעגל כזה של גוף ונפש שהוא מבחינתי אחד והוא לא נגמר, וכל מה שאני עושה בהיבט של אוכל ובהיבט של החשיבה שלי ושל ההתנהגות שלי זה כזה, כאילו הכל כזה מחובר וזה בריאות בעיניי.
יפה, לא
הזכרת. איזה נאום יפה.
זה מעולה, זה ההגדרה מצוינת. אז קודם כל נגעת בכל ההיבטים, בריאות בגדול ההגדרה של היבשה זה היעדר חולי. תפתחו זה.
אז סתם אמרתי עכשיו 20,000 משפטים. לא, לא, לא. יכולנו בשתי מילים, שתי מילים.
אני שנייה. אבל בריאות, לפי ההגדרה הקלאסית, תבדקו אותי מי שרוצה בוויקיפדיה, או לא יודע, או whatever, בארגון הבריאות העולמי, ב-WHO. זה היעדר חולי. אוקיי? וזה מושג כל כך רחב, שנכנסים בו כל כך הרבה דברים. וכשאנחנו מדברים על היעדר חולי, זה אוטומטית כשאנחנו כביכול, אם אנחנו לא בריאים במרכאות, אנחנו כביכול חולים. ויש פה בעיה, כי בריאות, כמו שהזכרת, היא מולטיפקטוריאלית. יש בה הרבה, מולטיפקטוריאלית, כאילו יש בה הרבה פקטורים.
רוני, את סבבה עם המילה הזאת? כי זה יותר מסובך מדיכוטומי.
אני חושבת שאמרת לי את המילה מולטיפקטוריאלית.
אז הנה, היום הסברתי. שרתי אותך מאז משתוקקת להסבר. אז בריאות היא קודם כל גם בריאות פיזית וגם בריאות נפשית, שני החלקים. יש גם עניין של בריאות שמדברים על בריאות בהקשר של ביטחון כלכלי. אוקיי? סתם שתדעו, יש לזה הרבה מאוד תתי הגדרות וכאלה.
וואו, עכשיו, כי זה כאילו מאוד קשור לרווחה הנפשית שלנו.
בדיוק. ביטחון תזונתי. בסדר? ביטחון תזונתי זה אומר שהרבה אנשים אין להם את היכולת לספק לעצמם מזון שיפגוש את התנאים המינימליים, את הדרישות המינימליות הפיזיולוגיות שהגוף צריך. בסדר, אנשים נגיד באפריקה.
Okay, או לא בעוני.
או בעוני, או בדיוק. ובריאות זה מכלול. זה מכלול של הרבה, הרבה, הרבה מאוד דברים. אחד הדברים שאני הכי סולד מהם זה שאומרים לי, מה, אתה אוכל את זה? זה לא בריא. או מה, אתה שותה זירו? וואו, זה רעל.
זה הדוגמה האהובה עליי.
אז אני פה שנייה לנפץ את זה. הבריאות שלנו מורכבת מהרבה, הרבה, הרבה מאוד גורמים. גם אם אני אוכל משהו שמוגדר על פי איזשהו בן אדם או על פי...
תרבות הדיאטות.
תרבות, בדיוק. אני אקרא לזה תרבות הדיאטות מהצד שלי, אבל באמת מה שלימדו אותנו מגיל צעיר של בריא, לא בריא או אסור, מותר, ואוטומטית זה יתפס כלא בריא. תמיד צריך לשים את הדברים בקונטקסט הנכון. מה זה לא בריא? אם אני עכשיו אוכל, לצורך העניין, אני שותה זירו, כוס שתיים ביום, שלוש כוסות ביום, הסיכוי שאני אהיה לא בריא מזה, הוא כנראה שואף לאפס, או אפס פשוט. אם אני אשתה 4.5 ליטר, יהיה לזה השפעה בריאותית עליי. אותו דבר כשאנחנו מדברים על בריאות נפשית. לי לצורך הדוגמה, אני חי בעבודה שהיא מאוד מלחיצה אותי, אני מגיע הביתה, נניח, ואני גר בתל אביב, אני לא, אבל נניח וכן, וכל הבניינים מסביבי בבנייה, ואני שומע כל הזמן את הרעש הזה, שאגב, זה גם חלק מהעניין של מה שנקרא איכות סביבה, או כל הנושא שאני יודע שהוא גם יקר יחסית ללבכן. ואני חי אחרי שהייתי בעבודה מאוד מלחיצה, הגעתי הביתה, ובמקום שהבית יהווה לי מקום רגוע, הוא מהווה לי איזשהו לחץ, או לצורך הדוגמה, מערכת יחסים רעילה. בסדר? הבריאות הנפשית שלי, הבריאות שלי, היא אוטומטית גרועה. עכשיו, אם אנחנו הולכים לפי המדד היווה של משקל, גובה, בדיקות דם וזה אחלה, אבל זה רק חלק מהתמונה. אפשר להיות במשקל עודף, אני מתייחס למה שאמרת מקודם, אפשר להיות במשקל שהוא מוגדר כמשקל עודף, ועם מדדי בריאות תקינים, אבל זה לא אומר שאתה בהכרח תהיה בריא. והפוך, כשלצורך הדוגמה, אני תכף אתן לכם איזה, אני רואה שאתה...
רואה שאנחנו זזות במקומנו.
יחד עם זאת, אנחנו כן יודעים, ואני עכשיו שם את כובע הדיאטן הקלאסי, שעודף משקל מקושר לבעיות בריאותיות.
אין על זה עוררין. שלום, עכשיו אני רוצה. אני חושבת שגם מה שאמרתי הוא לא סותר את זה.
בהחלט.
אילו, אני לא מדברת על השמנה קיצונית, או על השמנה שבאמת מובילה, שוב, באופן אובייקטיבי, לדברים לא, כאילו, לבריאות פחותה יותר.
אני אגדיר את זה אחרת, ואני חושב שהגדרתי את זה גם מול רוני בעבר. צריך להבין שזה שמטיפים, ואני משתמש במילה מטיפים, כי צריך להטיף את זה, שלהרגיש בנוח עם הגוף שלנו ולאהוב אותנו ולהתעלם מהמשקל, לא שווה ערך, זה לא קו שווה למעודדים השמנה, ובואו נשים את זה שנייה.
או מעודדים חוסר בריאות.
חוסר בריאות, כאילו, זה כל אחד, באמת, אני לדוגמה, חלק מהבריאות הפיזית שלי והנפשית שלי זה להתאמן 5 פעמים בשבוע או 4 פעמים בשבוע, ואני לא עושה את זה כי אני רוצה לרדת במשקל, אני עושה את זה כי הבריאות הזאת היא חשובה לי, וזה מה
מאוד.
וזה מה שנותן לי את הכיף שלי. אוקיי? אני יכול תקופות מסוימות, ואני גם אומר את האמת, אני יכול תקופות מסוימות לרצות לרדת קצת במשקל, וזה בסדר. אני יודע לעשות את זה היום על עצמי בצורה שהיא נכונה עבורי. אבל אם מישהו מגיע ממקום, ואני מחבר שנייה את הכל ביחד, של אני רק רוצה לרדת במשקל, והמספר על המשקל יקבע כמה מאושר אני אהיה, ואם אני ירדתי, אז בהכרח אני יותר בריא. כל ההסתכלות הזאת היא שגויה, ומלכתחילה הרבה פעמים אני גם אומר לאנשים, אני מסנן לקוחות בשיחה הראשונית כמו שעשיתי עם רוני, אני מסנן הרבה לקוחות. גם אם זה, ואני אומר את האמת, נשים שהן שוקלות מעט ורוצות לרדת במשקל, אני לא מקבל. וגם אנשים שמלכתחילה אני מרגיש שהמקום שהם מגיעים לעשות את השינוי, הוא לא מקום שאני מתחבר אליו בתור איש מקצוע, זה בסדר. אבל הרבה פעמים זה גם המקום של האם אני אקח אותם ואנסה לשנות את זה, או שאני פשוט לא אקח אותם ואז אני אולי אתן להם את האופציה ללכת למישהו אחר שהוא יותר טוב ממני או פחות טוב ממני.
להפך, כן. אולי להפך.
אז רוני, מה רצית להגיד בהקשר של בריאות?
כאילו, דיברנו על זה, אבל זה משהו שחשוב לי לדבר עליו, וגם אני וגיל, אני מדברת על זה המון במסגרת היותי פעילה בנושא דימוי הגוף, פלוס היותי בחורה שמנה, תמיד... ודיברנו על זה הרבה פעמים, אני חושבת שאיתך אני מדברת על זה הכי הרבה, אני תמיד מקבלת פידבקים שאני מאוד שונאת לשמוע, שאומרים לי, אבל מה עם בריאות? אני מדברת על דימי גוף, אני מדברת על זה שתאהבו את עצמכם וכו' וכו', ואז יבואו, אם זה בהרצאות שלי ואם זה ברשתות החברתיות, ויגידו, כן, אבל זה לא בריא. עכשיו, אתה אמרת שבעצם החיבור הזה בין דימוי גוף הוא לא בהכרח מעודד חוסר בריאות. אני בחרתי לשים את הקאט. אני כל הזמן אומרת, אם אני הייתי גנן שגונן בגינה, או הייתי רואה חשבון, מישהו היה שואל אותי מה עם בריאות, אז תפרידו. כאילו, דימוי גוף חיובי לא משליך בצורה ישירה על בריאות פיזית. והיום אני כמה שנים טובות לתוך התהליך שלי עם דימוי גוף, והיום אני בגיל שבו אני מרגישה שהבריאות הפיזית שלי, החד משמעית, אני מדברת על הבדיקות, אוקיי? מה שאמרת, הדברים היותר בסיסיים בספר הבריאות. כן. אני מרגישה שזה יותר מפריע לי, והיום אני מחפשת את החיבור ביניהם, אבל לא חיבור ישיר, אני מנסה להבין, כאילו את דעתך, אם אני בן אדם שעבד על דימוי הגוף שלו, אם כי בחורה שמנה, אם כי בחורה פחות שמנה, אוקיי? כלומר, אם מתוך מקום של השמנת יתר בבית במשפחה, מבחינת משקל, ואם מתוך חוויות אחרות, אם נגיד גיל ואני ניקח את זה כשתי סיפורים שונים. ועכשיו חשוב לי לטפל בבריאות הפיזית שלי בעזרת אוכל, כי שם מערכת יחסים שלי לא מושלמת. אתה מרגיש שיש דרך קסמים לעבור בה, שאפשר להישאר עם דימוי גוף בריא, ובאותה נשימה גם לשנות את המערכת יחסים עם אוכל ועם משקל ועם ספורט ועם כל הדברים שהרבה פעמים פוגעים בדימוי גוף? בלבלתי אותך?
לא. אני רוצה לתת לגיל לענות, כי אנחנו דיברנו על זה גם בנושא האימון וזה, אז אני רוצה לתת לך לענות.
וואו. אני חושבת שהתשובה היא חד משמעית כן, ושוב לא ממקום של אשת מקצוע, אלא כי אני באמת מאמינה שמדובר בתהליכים שהם אמנם שונים, כלומר הם מקבילים, הם לא הולכים על אותו ציר, אבל הם מאוד קשורים אחד לשני. עבודה על דימוי גוף, עבודה על שחרור האמונות שלנו, על למה אנחנו מתאמנות, עבודה על שיפור מערכת היחסים שלנו עם אוכל, הם שלושה דברים שנרצה או לא נרצה, קשורים אחד לשני. אז אני לא חושבת שעכשיו, אם את רוצה להתחיל למשל להתאמן, אז זה יפגע לך בדימוי גוף. להפך, אם תבואי בגישה של השינוי המחשבתי הזה, של השינוי ההתנהגותי הזה, שמגיע ממקום של שינוי הפוקוס, כמו שרן מקודם דיבר, על לעשות את הדברים האלה לא כי אני רוצה להיות רזה, אלא כי אני רוצה לדאוג לבריאות שלי, כי אני רוצה להתחבר לעצמי, כי אני רוצה סתם לעשות כיף, כי אני רוצה... יש כל כך הרבה סיבות שהן לא בשביל לרזות, גם אוכל וגם ספורט, שביחד זה... כאילו, אם תעשי את זה, תרצי או לא תרצי, זה ישפר את דימוי הגוף שלך.
אנחנו מסכימות אבל שזה טריגרי.
זה עלול להיות, ובגלל זה אני חושבת שראוי לפנות לעזרה לאנשי מקצוע טובים ושפויים לדעתנו, כמו רן ידידנו היקר.
ידידנו!
ויש לנו עוד המון המלצות, גם למאמני כושר וגם לדיאטנים, וגם לכל מיני אנשים בתחום הזה של, של עולם הבריאות ואוכל וספורט וכדומה, שנשמח להמליץ לכן, כי זה... באמת חשוב. אני איזשהו מקרה בוחן מאוד מאוד חריג, שעשיתי הרבה מהתהליכים האלה לבד. כי אני אוהבת לשבת על התחת ולקרוא ולחקור וכזה, אבל אני באמת חושבת שרוב האנשים צריכים עזרה, וזה לא בושה לבקש עזרה, ויש אנשים מדהימים היום שיעשו את זה איתכן בגישה שבעיניי לא תחרב את דימוי הגוף, להפך.
וגם אם אתן, לדעתי, גם אם אתן לא מוצאות, אם מצאתם אדם, אבל הוא לא מדויק, כי... מכל מיני סיבות כאלה ואחרות, קחו עצה. כלומר, אני מאמינה שרן, אם אני הייתי מחפשת משהו שהוא לא מה שאתה מציע בגלל סיבות כאלה ואחרות, כלומר, דיאטנים מכירים דיאטנים, אנשים מכירים אנשים, אנחנו מכירות אנשים סביב עולם דימוי הגוף, יש המון עם מי להתייעץ ברגע שאתם מרגישות שאפשר לסמוך על הבן אדם שמולכם, אני בטוחה שאפשר למצוא. ואני, הבן אדם הראשון להגיד שהיום, כאילו בשנה האחרונה, אני מוכנה לשחרר ולהגיד כן, כאילו אני צריכה שמישהו ילווה אותי. כל המחשבה הזאת שאני יודעת לבד, אותי מכניסה להמון תסכול בסוף. אז יש את גיל, יש אותי ויש אמצע גם.
גם חשוב להגיד שאנחנו, גם בכל הפרקים ובעיקר היום זה מרגיש לי, וגם בפרק על הדימוי גוף, אנחנו מדברים כל הזמן על דימוי גוף. בסדר? זה דימוי גוף, זה כמו בריאות. זה מונח... כל כך רחב, נכון. וכל אחד וכל אחת מפרשת אותו. אני גם אומר איך כל אחד, כי זה גם נוגע הרבה מאוד בגברים, ולצערי זה פחות מדובר אגב.
נושא מעניין. נדבר על זה בגברים זה הכל, בפודקאסט הבא שלנו.
ולפעמים דימוי גוף, איך שאני מרגיש עם הגוף שלי, ואיך אני מתייחס אליו, והכבוד, גיל אמרה קודם, אני מתייחס לגוף שלי בכבוד, חוסר כבוד שאני מפגין כלפי עצמי, הוא הרבה יותר עמוק מהדימוי גוף.
לגמרי, בגלל זה אמרתי שזה תהליכים שהם בסוף סבוכים אחד בשני, נרצה או לא.
הדימוי גוף הוא בעצם מה שאנחנו רואים על פני השטח. יש פה כל כך הרבה רבדים ושכבות שצריך לטפל בהם. עכשיו, כמו שאמרתי, ואני תמיד חוזר על זה, אני לא פסיכולוג ואני לא מטפל רגשי ואני לא פסיכותרפיסט. כשאני רואה שמישהו או מישהי מגיעים אליי והבעיה שלהם עם דימוי גוף זה ככה צץ על פני השטח, אבל הבעיה היא כנראה הרבה יותר עמוקה, אני מפנה לאנשי מקצוע. לאנשי מקצוע.
לפעמים גם אפשר לעשות שני תהליכים כאלה מקבילים, שמאוד ישלימו אחד את השני.
בוודאי, אני עובד במקביל לפסיכולוגית שאני מפנה אליה, שאני סומך עליה, שהיא עובדת עם לקוחות שלי ומעבירה אותם תהליך מדהים במקביל לזה ש... זה בסדר לאכול בריא יותר, זה בסדר לאכול, אמרנו בריא עוד פעם, אני משתמש במילה שאני שונא, אבל זה בסדר לאכול מגוון יותר. עכשיו, הרבה פעמים כשאני אפתור את ה, נקרא לזה, המקור הנפשי של זה, אני כנראה אשתחרר, יכול להיות ויכול להיות שלא, אבל הרבה פעמים אשתחרר משהו שפשוט גורם לי לרדת במשקל גם בלי לשנות הרבה מאוד דברים.
המילה אשתחרר היא חשובה פה, כי התהליכים האלה, אני חושבת ש... כל מי שחוותה את השינוי הזה של לעשות דברים בפוקוס שלא על רזון אלא על דברים אחרים, תחושת השחרור הפיזית שאפשר לאכול בכיף, להתאמן בכיף, להסתכל על המראה בכיף, להתלבש בכיף, כל מיני דברים שהם אשכרה מרגיש שיש אוויר בגוף, הכל הרבה יותר משוחרר, זה לגמרי זה.
זה לחגוג, זה רוני השתמשה בזה ואני מרשה לגנוב לה את זה, זה פשוט לחגוג את הגוף שלנו.
לעוף על הגוף.
ולעוף על הגוף, ולחגוג, לחגוג באמת.
את לא צריכה להיות פה, לכי, אנחנו נשווק אותך, נרים לך. טוב, 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 טוב.
אני אשאל אותך, אם יש לך משהו שהיית רוצה לפתוח, רגע לפני שאנחנו נעבור לפינה הנדירה של הפודקאסט הנדיר שלנו.
אז כן, אני רוצה רק להתייחס למשהו שנאמר פה באחד הפרקים על תרבות הדיאטות.
הוא עושה שיעורי בית.
משהו שקצת...
בלחץ.
שקצת גרם לי להתכווץ בכיסא, כי נאמר פה, לא חשוב על ידי מי, רוני,
ש... אני כבר לא בלחץ.
שבעצם, השתמע ממה שנאמר, שבעצם יש איזה עידוד להכניס אותנו כל פעם לעוד תהליך ועוד תהליך, בנושא של דיאטה, כי זה, אני לא, אל תפסו אותי במילה, אבל נאמר כזה של, נותנים תפריטים מאוד מאוד קשים, עם הרבה מאוד איסורים, כדי שאנחנו, ולוחצים לנו על נקודות רגישות של דימוי גוף, או לא משנה, נקודות נפשיות, ואז אנחנו באים לעשות תהליך, יורדים, מרגישים רע בגלל כל האיסורים, לא מצליחים להחזיק את זה, כמו שגיל אמרה שזה קורה לה, ואז אנחנו שוב קופצים או עולים במשקל, וזה מה שמניע את מעגל הדיאטות, וגורם לאנשי מקצוע להמשיך להתנהג ככה. אז אני, חשוב לי להגיד משהו פה. הרבה אנשים שגם מגיעים אליי, הרבה פעמים לא מצליחים לעשות תהליך. צריך בשלות מסוימת ועבודה מסוימת. אבל אני מאוד מאמין, אולי אני תמים, שאף איש מקצוע אמיתי, לא שהמציא את עצמו, שחושב שהוא איש מקצוע, אף איש מקצוע אמיתי, לא רוצה לגרום לך לחזור אליו. אני אגדיר את זה אחרת. אני בן אדם שמגיע אליי, או מישהי שמגיע אליי, לעשות איזשהו תהליך. אגב, זה יכול להיות ספורטאים, יכול להיות אנשים שרוצים לרדת במשקל, לעלות במשקל, אנשים שהם, יש להם בעיה עם בדיקות הדם שלהם, רוצים לשפר אותם, או סתם לאכול בריא, אוקיי? אני, המטרה שלי זה שהם לא יחזרו אליי. הם יעשו תהליך, יטמיעו את הדברים, יבואו לביקורת, הכל סבבה, אבל זהו.
כן, אבל מה שרוני אמרה זה ממש נוגע למה שדיברנו על עולם הדיאטות הישן. זה שאין ספק שהוא מזין את עצמו מבחינה כלכלית ככה. זה, זה, זה מוצר שנועד להיכשל. אמרנו, רוב האנשים נכשלים במוצר הזה.
נכון, אני מסכים איתך.
אז זה היה העניין. אני חושבת שאנשי מקצוע כמוך, לא נכללים בתוך האמרה הזאת של רוני, ואלוואי, אלוואי שיגיע יום שכולם יהיו ככה.
אני רוצה להגיד גם שכשאני מדברת על הדברים האלה, אגב, אני מסכימה איתך, כן? זה בעיקר על הפרסום, על השיווק מאחוריהם, אני מאוד, יש לי המון ביקורת וטענה כלפי עולם השיווק, בטח בתחומים האלה, וגם אני אגיד בכנות שאני התייעצתי איתך, שרציתי לשמוע את דעתך נגיד על הזריקות שיש עכשיו, שהן סופר סופר פופולריות, ובחול הן גם בכלל כאילו תכונה, ממש, בחול זה כאילו יש בכל בית.
כן.
בארצות הברית. בארץ עוד, אני לא חושבת שזה מתאפשר ברמה הכלכלית, אבל רק להבין, כלומר, רק הידיעה שיש לך את האדם, לך אני פונה למאזינה הפוטנציאלית, את האדם לשאול אותו את השאלות, שאין לו את האינטרס הכלכלי, זה מבחינתי עוזר לבריאות הנפש, בכל הנוגע לתרלול הזה סביב שיווק ופרסום של דיאטות. כי כשאני רואה כתבה שאומרת שזה רע להיות שמן, בואו קחו את הזריקה הזאת, אז בעיקרון אמרו לי, זה רע, כי יש לך לחץ דם, כי יש לך כבד שומני, כי את ככה וככה וככה. ואז כשאני מדברת עם אדם, כמוך שהוא בעל מקצוע, ואומרת לו, תגיד, מה עומד מאחורי הזריקות האלה? כי אתה יודע יותר טוב ממני את המושגים, כי קראת וכו. כבר באותה נשימה, הפרסום הזה הוא לא הסיבה שאני אעשה או לא אעשה את זה, אלא הידע שאני מקבלת. אני מאוד מקווה שאתה צודק, ושאנשים שהם בעלי מקצוע, באמת לא רוצים שנחזור אליהם. אני מאוד מקווה שהצורך הכלכלי של בעל המקצוע לא מתעלה על האמנה והיושרה שלו.
לפעמים כן.
כן.
אין פה 100%, כמו שאמרתם, ואני גם מקווה שהשיח ישתנה. פשוט בנקודה הזאת של הפרק, היה לי חשוב להגן רגע לאנשי מקצוע, כמו שלצורך העניין הגנתי על זה שאמרתי, זה דימוי גוף חיובי, לא אומר שאנחנו מעודדים לא השמנה ולא חוסר בריאות, בסדר? זה, אני תמיד נותן את שני הצדדים, ואגב, אמרת במשפט הרבה דברים יפים, אבל אמרת שאת מקבלת את המידע שאת צריכה כדי להחליט בעצמך, ופה זו הנקודה. כששותלים לנו מחשבה בראש שאנחנו צריכים לרדת במשקל, המחשבה היא לא שלנו.
זה ראייה ביקורתית. זה בעצם משהו שאנחנו מעודדות עליו מאוד, וגם אתה. בעצם אני חייבת להגיד שאחד הפריצות דרך שלי היו בשנים האחרונות, וכן, גם להיכרות שלנו יש חלק בזה, וגם אגב להיכרות של גיל ושלי, כלומר, בכלל הכניסה לעולם הזה, היא שהדברים שמהם גרמו לי לפחד כל החיים, במודע, לא במודע, בכוונה, לא בכוונה, שזה דיאטנים, שזה מאמני כושר, שזה אוכל שכתוב עליו דיאטטי או דל קלוריות. כלומר, אני התחלתי לפחד מהמילה הזאת. מתאים לשאלה הראשונה ששאלנו אותך, להבדל בין דיאטן לתזונאי, כי המילה דיאטה היא מילה דרמטית בהרבה מאוד מובנים. אני מכירה יותר ויותר מאמני כושר ומאמנות כושר ודיאטנים ודיאטניות שהם אפילו מאמינים במה שאני אומרת. ובתור בחורה שמנה, לי זה מדהים להבין שמסכימים איתי, שלפעמים מזמינים אותי להרצאות בחדרי כושר, אני כזה, אותי? אותי? אני חשבתי שאני מייצגת חוסר בריאות, והנה אנחנו מנסים לנפץ את המושג הזה בריאות, והנה אנחנו מנסים לנפץ את החיבור המתבקש הזה כל הזמן, וזה בעיניי גישה, מה שאנחנו קוראות לה שפויה.
את יודעת מה עוד מתבקש?
מה?
שנעבור.
לפינה.
אחי.
טוב, עבור להם.
יאללה, בואי נעבור.
1, 2, 3, and
טיפ מחברה טובה, והפעם מחבר. שיט, שוב.
1, 2, 3, and
טיפ מחברה טובה, והפעם חבר.
היי, טוב שלנו, יפה.
בקצרה, בקצרה, נזכיר שטיפ מחברה טובה היא פינה שחוזרת בסוף כל פרק, שמטרתה לתת לכם איזשהו טיפ פרקטי מעשי על נושא הפרק אותו שמעתן. והיום אנחנו ניתן לחבר הטוב שלנו, רן דקל, להציג את הטיפ שלו. אנחנו לא יודעות מהו, רן עושה לנו הפתעה.
סופליצה.
אז תפתיע אותנו.
טוב, אז יש לי טיפ ואולי עוד טיפ משנה אחר כך.
מיני טיפ, מיני סופר, כן.
הטיפ שאני רוצה לתת, ולדעתי הוא הטיפ הכי טוב בכל נושא התזונה, סלש בריאות, סלש אורח חיים, דרך חיים, זה, אני יודע שזה טיפ אולי גדול מאוד, אבל תכף אני אסביר אותו, זה שינוי סביבתי. אני בעצם מייצג, אומרים, אני מייצג את החמישה אנשים, הממוצע של החמישה אנשים הקרובים אליי, חלק מהעניין של שינוי זה לשנות את הסביבה שבה אני נמצא. זה לא אומר שאני אפרד מחברים שלי ומהמשפחה שלי, אלא השינוי, אם אני רוצה לאכול יותר בריא, אני רוצה לעשות יותר ספורט, אני רוצה להרגיש יותר טוב, אני צריך לשנות את הסביבה שלי. אני אתן דוגמה. אם אתם מגיעים הביתה, ובכל ארוחה משפחתית עולה שיח על משקל, ונכנסים לכם לצלחת, ומאירים לכם מערות, פה מתחיל השינוי. צריך להתחיל את השינוי מהמשפחה, לשנות את השיח, לשנות את המחשבות שלי. כשאני אהיה בסביבה של אנשים שהם מרימים לי, אנשים שהם תומכים בי, אנשים שהם מעודדים אותי לעשות יותר ספורט, לדאוג לעצמי, לבריאות שלי, לגוף שלי, יהיה לי הרבה יותר קל לעשות את, את השינוי. אותו דבר אם אני רוצה לשנות את התזונה שלי. יש איזשהו מחקר מעניין שעשו בהרווארד, שבדקו אנשים נכנסו לבית קפה, ובדקו האם, מה הם קונים, וכל פעם שינו את הסביבה, הושיבו אנשים שאכלו רק סלט, פעם אחת, ופעם אחת הושיבו אנשים שאכלו רק ג'אנק פוד, וכל פעם כשהגיע נסיין או מישהו שהוא לא ידע שהוא בניסוי, לקנות את האוכל, זה מאוד השפיע על הבחירות שלהם. אוקיי, הסביבה שלנו יכולה מאוד לעזור לנו, בין אם זה סביבה ביתית, בעבודה, חברים, משפחה, תנסו לחשוב מה אני יכול לעשות, איזה שינוי אני יכול להכניס בסביבה שלי, שיעזור לי לעשות את השינוי שאני רוצה לעשות. זה הטיפ הראשון, וטיפ משנה.
רגע, לפני הטיפ משנה נגיד שזה הטיפ נהדר, ואני מאוד מתחברת, וזה דורש לדבר על הדברים.
בהחלט.
להיות מאוד כנות עם עם הדרך הזאת שאנחנו רוצות לעבור, ולבקש את העזרה גם, לא רק של אנשי המקצוע, גם מי שסביבנו.
דיסקליימר?
את משתמשת במילה שלי.
נגיד, דיסקליימר, זה לא תמיד פשוט.
אף אחד לא אמר שזה פשוט.
אבל זה הקטע של דיסקליימר. להגיד דברים מובנים מאליו רק כדי ליצור אווירה נעימה למאזינות שלנו.
ברור שזה לא תמיד פשוט, ולפעמים זה באמת תהליך יותר מורכב, כי הוא כבר נוגע לעולם היחסים. להרים לעצמי, לא להרים לעצמי.
לגיל יש. גיל יש תוכנית שקוראים לה יחסים וצמיחה.
בואו.
אוקיי, מה מיני טיפ? מיני סופר?
והטיפ השני זה, אני חושב שתוציאו באופן מוחלט את כל נושא האיסורים מהלקסיקון שלכם.
אין אסור, זה גם כתוב לנו, לא הספקנו אפילו לדבר על זה.
כשאנחנו מגדירים דברים כאסור או כטבו, אנחנו, קודם כל זה לא אפשרי, אני לא מכיר מישהו זה אפשרי אם אני עושה דיאטה שמתאימה לאג'נדה שלי, כמו שגיל היא אוכלת אוכל טבעוני.
אבל אני תמיד אומרת, לפעמים שואלים אותי, מותר לך זה וזה? אז אני אומרת, מותר לי הכל, אני בדיוק. בוחרת שלא.
יפה. וזה לא עניין של אסור או מותר, זה עניין של בחירה. אתם צריכים לקבל את כל הידע והמידע שיהיה לכם אצלכם, ולהחליט את ההחלטות. כולנו אנשים בוגרים, אני מקווה ששומעים אותנו הרוב אנשים בוגרים ולא ילדים, וכולנו יכולים להחליט עלינו ועל עצמנו ועל הגוף שלנו ועל מה שנכנס לצלחת, ואנחנו אנשים מספיק בוגרים, כדי להחליט לאכול משהו כזה או אחר, ולא לאסור על עצמנו, כי לא משנה מה הסיבה, זה פשוט יגרום לי לעשות את הפעולה ההפוכה.
אמן.
Yeah. חייבת להגיד שאנחנו, זה בפרק כאילו פרק ניסיוני, להבין אם אנחנו רוצות ומסוגלות טכנית להקליט פרק עם אורח אורחת, ואני מאשרת את הקונספט.
בסדר, גם אני מאשרת. אני הייתי מהמתנגדות, כלומר, אני עצמי ואנוכי, אין עוד אנשים, זה רק אני. אבל כן, ואני גם ממש שמחה שהתחלנו איתך רן, זה היה, אני חושבת, שיח ממש הכרחי, שמחבר הרבה מאוד נקודות שדיברנו עליהן בכמה פרקים בפודקאסט, שגם היו מהפרקים הבאמת מושמעים ומעוררי תגובה בקטע טוב. אז ממש ממש תודה שהיית, שפתחת.
תודה רבה.
שהגעת.
אני ממש הרגשתי אחריות על הכתפיים להיות המרואיין הראשון, המתארח הראשון בפודקאסט.
אנחנו נחמדות בסך הכל.
זה מדהימות. ואני אשמח כמובן לבוא שוב.
אבל איפה אפשר למצוא אותך?
אז אפשר למצוא אותי בכל הרשתות, לא בעצם, לא בטיקטוק.
לא נכון, לא בכל הרשתות, רן, לא לשקר.
אפשר למצוא אותי באינסטגרם, רן דקל אחד.
אנחנו נשאיר גם בתיאור של הפרק אפשרות.
ומוזמנות, מוזמנים לשאול שאלות אם יש לכם בכיף, אני אשמח לענות.
תודה רבה, רן. I love you.
תודה.
עכשיו?
נצאים לפרסומות, סתם. נפגש בפרק הבא, עבוד אתכם. תודה רבה לכם. ביי.